המסודרמים והרופאים והכל. המספר בין השתבח ליוצר, עבירה היא בידו, וחוזר עליה מעומתי המלחמה. ויש מי שאומר שלצורכי ציבור או לפסוק צדקה למי שבא להתפרנס מן הצדקה, מותר להפסיק. כיוון שההגעה ארוכה, נעמוד קודם על השולחן ארוך, ואחרי זה נקרא את ההגעה עם ההלכות שהוא מביא בפני עצמו. המספר בין השתבח ליוצר, עבירה היא בידו, וחוזרים עליה מעורכי המלחמה, זה הלשון של הירושלמי, שמי שמדבר בין השתבח ליוצר, חוזרים עליה מעורכי המלחמה. הכל בו הסביר שהטעם לזה, כיוון שאמירת הזמירות לפני יוצר, היא בחינת לעולם יסדר אדם שבחו של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך יתפלל. ולכן אין להפסיק בין השבח לבין התפילה, לכן חייבים להסמיך אותם. וכל כך העבירה הזאת הייתה נחשבת חמורה, עד שירושלמי אומר שחוזרים עליה מעורכי המלחמה. שאם היו, כשהיו מגייסים חיילים למלחמה, והיו אומרים מאה איש הירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו, ורבי יוסי אומר מה זה האיש הירא ורך הלבב, מי שירא מעבירות שבידו, אז על איזה עבירות? עבירה כזאת. מי שדיבר יכול לגרום להכשיל את המלחמה. כאן שזה נחשב לעבירה חמורה. משנה ברורה מביא בשם הכתבים, בשם המקובלים, שביאור אחר לגמרי חוזרים עליה מעורכי המלחמה. הוא כותב, לפי המקובלים, כשאדם בא להתפלל, יש הרבה כיתות של מזיקים שבאים להפריע לתפילה של האדם, למנוע אותה מלהתקבל. וכשהוא אומר זמירות, אז הזמירות, כמו זמירות היו לחוקי החבבית מגוריי, או זמיר עריצים, הכוונה היא שהזמירות קורטים אותם ומאבדים אותם שלא יוכלו לקטרל. אז מי שמדבר בין משתבח ליוצר, הוא מחזיר אותם ובעצם מפשיד את התפילה שלו. כן, אז חוזרים עליה מעורכי המלחמה, הוא מפרש לא על חיילים ישראלים, אלא על החיילים של המזיקים, שהם חוזרים אחרי שביטלו אותם, הם חוזרים מחדש ויכולים להזיק לקבלת התפילה. כן.
אבל אני שממעמקים מותר להגיד לצאת בתשובה, אבל
לא הבנתי את הסוף. זה שמעתי, שאומרים שיר המעלות ממעמקים.
זה לא טובה
מי?
זה לא תלך
מי לא חילה? השולחן ערוך. השולחן ערוך לא הזכיר את שיר המעלות ממעמקים. רק הזכיר שחוזרים עליהם מעורכי המלחמה. אבל בהמשך הוא כתב שעל דבר של מצווה, כמו לפסות צדקה או לצורכי ציבור, מותר. יכול להיות ששיר המעלות מהעמקים זה לצורכי ציבור. עכשיו, תפילה, תתכוון. כן.
מה
אומרת שם,
שגם
כשמדבר
בין
יפי שאתה
לא שלא
מובדר. כן. זה גם עבירה, זה גם עבירה, זה לא שעשית. לא יפסה עבירה סימון. אתה מבין שהעסקה מפילין של יד לפילין שלו זה עבירה קלה? למה? אתה מבין מה זה? מי שחושב שני חוקים בשבת זה נראה עבירה קלה, אבל יש על זה אפילו סקילה. זה לא לפי מה שאנחנו רואים, אלא לפי מה שחז"ל אמרו לנו, מה החומרה של העבירות. אז אם אמרו שסף בין תפילה של יד לתפילין של ראש, כנראה שהשיבו שהנזק, הפגם שזה גורם, הוא קשה מאוד עד שזה יכול לבטל את ההצלחה של ישראל חס ושלום. ויש שרצו לומר שהזמירות ויוצר זה כמו תפילין של יד ותפילין של ראש. לכן זה אותה הפסקה, אותו נזק שיש בהפסקה בין זה לזה, זה מקביל לזה. כן, אז קודם כל, שולחן ערוך כתב שזה חמור להפסיק, ולכן יש להיזהר בזה. אחר כך הביא שיש מי שאומר שלצורכי ציבור או לצורכי צדקה מותר להפסיק. מי זה יש מי שאומר? זה רב רמב"ם גאון והכל בו שהעביר, שמותר להפסיק לצורכי ציבור בין השתבח ליוצר. בית יוסף הביא שרוב הראשונים לא קיבלו את דעת רב רמב"ם גאון. הרמב"ם כתב שאסור להפסיק, לא יתיר שום צורכי ציבור, שום מצווה. הראש כתב, הריף כתב שאסור להפסיק. מי שיתחיל ברוך שאמר, עד סוף 18 אסור להפסיק. ולא חילק בין, באמצע יוצר, באמצע זמירות, הכל זה נחשב אצלו דבר אחד. זה גם הריף, גם הרמב"ם וגם הראש. ולכן כתב בכף החיים, שזאת דעתו העיקרית של השולחן ערוך, שאסור להפסיק גם לצורכי ציבור או למצווה, אבל כיוון שרב אברהם גאון בכל זאת הוא בעל משקל, אז הוא אומר, יש מי שאומר, שנדע שיש דעה כזאת, הוא לא סובר כמוה, כי רוב הראשונים לא הסכימו לה, אבל אי אפשר לבטל אותה. יש מי שאומר, יש מי שמקל, ואולי מי שהקל בזה לצורכי ציבור, אז יש לו על מי לסמוך. מה עם שיר המעלות ממעמקים? המקור של אמירת שיר המעלות ממעמקים זה מהארי הקדוש, שבעשרת ימי תשובה, מראש השנה עד יום הכיפורים, נפתחים 10 שערים בשמיים שהם נקראים מעמקים, וכל יום זה שער אחר, ולכן ראוי לקרוא כל יום בעשרת ימי תשובה שיר המעלות ממעמקים, כי הם רומזים למה שמתחולל בשמיים. המגן אברהם כתב שצריך עיון, זה לא בטוח שזה מותר. אחרי שאמרנו שאסור להפסיק, אז אולי גם שיר המעלות ממעמקים. אבל כל האחרונים כתבו שכך נהגו, בפרט אלה שהולכים על פי המקובלים, ידוע כמה שהתייחסו לדברים של הארי הקדוש כמעט כמו לתנה או לנביא, שלא יעלה על הדעת שאפשר לחלוק עליו, בפרט שיש גם מקורות שהשולחן ערוך כשידע שהארי חולק עליו, אז היה מבטל את דעתו. אז מכל זה נהגו כן לומר שיר המעלות ממעמקים, וראינו שזה התפשט בכל קהילות ישראל, גם ספרדים, גם אשכנזים, כולם רואים שיר המעלות ממעמקים בימים האלה, ולא ראו שיש בזה בעיה של הפסק. לא כל האשכנזים? מי? אשכנז לא רואו. אבל ספרד כן. בסדר, טוב. תודה. במרכז הרב היו אומרים את זה. כמו ששם התפללו לפי הגרא, ככה הקבר הפסוי הזה ששם הכל הולך לפי הגרא, ושם אמרו שיר המעלות ממעמקים. טוב, אלה הדברים של השולחן ערוך, כעת נראה דברי הגה. הגה, ומזה מתפשט, מה זה מזה? יש מי שאומר, דעת רב אמרם גאון, מה שנהגו בהרבה מקומות לברך חולה או לקבול בבית הכנסת שיעשה לו דין בין השתבח ליוצא. היה מנהג בארצות הגולה, שכשיהודי הרגיש שנעשה לו עוול, הוא רצה שלא יזרקו אותו ולא יתעלמו ממנו, הוא היה בא ומפסיק את התפילה וקובל לפני כולם עד שיעשו לו דין. או מישהו שצריך צדקה. או צורכי ציבור, כמו שכתב הרב עמרם גאון. אז כותב הרמה שזה מקור המנהג שנהגו בקבילה הזאת, וכל זה מקרה לצורך מצווה. ואחר כך, כשחוזרים להתפלל, יאמר שליח ציבור מקצת פסוקי דזמרה, ויאמר קדיש עליהם. כי לעולם אין אומרים קדיש ולא תהילה שלפניו. כאן הגיעה הרמה לבעיה נוספת שקיימת. אם מדברים בין השתבח ליוצר, נכון, נניח שיש יותר בשביל צורכי ציבור או בשביל הצלה שמי שצריך, אבל אחר כך יש שאלה איך מותר להגיד קדיש על, על לא כלום, אסור להגיד קדיש, אלא או על דברי תורה, או על תורה שבעל פה, או על תורה שבכתב, על פסוקים מהתורה שבכתב, אבל להגיד קדיש סתם יש איסור, זה כמו ברכה לבטלה. אז מה עושים? אם הייתה קבילה כזאת, אם הייתה הפסקה, צריך לחזור ולהגיד שלושה פסוקים. וזה בא מנהג שכשרוצים להגיד קדיש לפני תפילת ערבית או באיזה מקומות אחרים, באיזה סיבות אחרות, אז אומרים שלושה פסוקים. וזה בא מנהג אצל הספרדים שמקורו בדברי הארי הקדוש, שבתפילת ערבית אומרים שלושה פסוקים: השם צבאות עמנו, משגב לנו אלוהי אתם סלע, השם צבאות אשר אלוקי הפך, השם הושיע המלך מעלינו ויום קוראינו, ואחרי זה אומרים קדיש. למה בחרו את שלושת הפסוקים האלה? יש ירושלמי שכותב ששלושת הפסוקים האלה לעולם לא יזוזו מפיך. שאלה הפסוקים שהם רומזים על זכות אבות, אברהם, יצחק ויעקב, כל פסוק רומז על אב אחר. פסוק האחרון, יעננו ביום קוראינו, רואים שיעננו ביום קוראינו, זה אותיות של יעקב. הראשון, השם צבאות אשר אלוקי הפך, זה על אברהם אבינו. השם צבאות עמנו, משגב לנו אלוהי יעקב, זה אברהם. השם צבאות אשר אלוקי הפך, זה יצחק. אז יש עניין להגיד שלושת הפסוקים האלה, אז אם כבר רוצים להגיד קדיש, עדיף לומר את שלושת הפסוקים האלה. אחרי תפילת ערבית, למה אומרים קדיש אחרי התפילה? אז זה כתבו שהקדיש נאמר על התפילה, לא צריך פסוקים, כי כולם יודעים שהייתה תפילה, אז אומרים את זה על התפילה, אבל בכל זאת הספרדים נהגו להגיד שלושה פסוקים. כמו שלא חייבים, כיוון שזה על התפילה, אבל אפשר לומר שלושה פסוקים. נהגו לומר את הפסוקים, יהי שם השם מבורך מעתה ועד עולם, ממזרח שם ישן מבורם ובעל שם השם, והשם אדוננו מאדיר שמך בכל הארץ. לא צריך שלושה פסוקים. משום מה, ברוב הסידורים של הספרדים יש ארבע פסוקים. למה הוסיפו את הפסוק הרביעי? אני לא יודע. כי כתוב שצריך רק שלושה פסוקים. יש מקומות שאומרים שלושה פסוקים, אבל ברוב הסידורים יש ארבע פסוקים. לא ידוע לי למה. בכל אופן, גם אלה שתקנו את זה, אמרו שאפשר להגיד גם בלי הפסוקים. אם זה אחרי תפילת העמידה, כי זה הולך על תפילת העמידה. כי הקדיש הזה הוא קדיש שבא לשמור שהתפילה תתקבל. זה לא צריך פסוקים, זה לא קדיש שנאמר סתם. אז קדיש כזה אפשר לומר אפילו בלי שלושה פסוקים. אז אפשר לומר שלושה פסוקים, אצל האשכנזים, כידוע לי, לא אומרים פסוקים, אומרים קדיש מיד. כן. בכל אופן, כיוון שקדיש תתקבל, אתה אומר אחר כך, הרי הוא בא לציון, אז צריך להגיד קדיש כדי להבדיל בין חלק אחד של התפילה לחלק שני. לפי המקובלים, העניין של הקדיש הוא בא להגן על התפילה שהיא תעלה והיא לא תיעצר על ידי פגמים של אבונות, של חטאים, לכן אחרי כל חטיבה שלמה צריך להגיד קדיש. כך אומרים אחרי הקורבנות, קורבנות בכלל לא, לא אמרנו פסוקים, חוץ מפרשת העקדה בהתחלה, אבל אנחנו לא אומרים קדיש שיש למה, אלא אומרים קדיש על ישראל, שזה קדיש על דברי תורה. וזה עוד דבר שצריך לדבר עליו. ובזמירות אנחנו אומרים קדיש כדי להפסיק להעלות את כל תפילות הזמירות, ואחרי העמידה צריך תמיד קדיש, בכל עמידה שתהיה. יש אחר כך, כשיש לנו קדיש תתקבל, אז אנחנו אומרים קדיש תתקבל אחרי הובא לציון, שזה בבוקר, או כשיש קריאת מגילה או אמירת הלל, אז גם אומרים קדיש תתקבל אחרי הלל, כדי שזה יכלול גם את הלל. ותפילה בבוקר, בגלל ההפסקה הגדולה, לא רוצים שלא יהיה קדיש, שהתפילה תשאר בלי קדיש. בכל אופן, הקדיש עניינו על התפילה, בכל מקרה. חוץ מהקדישים האחרונים שבסוף התפילה, ששם בשביל יתומים, בשביל סיבה אחרת, ושם צריך להגיד פסוקים, כמו שבמנחה אומרים לנצח, וערבית שיר המעלות, ובבוקר אנחנו רואים את זה על פתאום הקטורת, אבל אז אומרים על ישראל, בגלל שאמרנו הוא ברא איתה, אמרנו דברים של גמרא. זה בכל אופן אומר הרמ"א, שאם כן דיברו, אז צריך לחזור ולקרוא פסוקים. מעניין בדרכי משה, הדרכי משה, שהוא המקור של דברי הרמ"א כאן, כתב שאחרי שהוא הבין מהכל בו כמה חשוב שהקדיש יהיה יחד עם הזמירות, שלא תהיה הפסקה ביניהם, אז כשהיו באים לטעון ולקבול, בהתחלה היו נוהגים בעיר שלו לומר את הקבילות בין השתבח לקדיש, ואז הוא דחה אותם ואמר שצריך לסמוך את הקדיש להשתבח ושיראו את הקבילות שלהם בין קדיש לברכו. אחר כך הוא ראה אור זרוע בשם הגאונים, אחרי שהוא תיקן תקנה בכל העיר של להזיז את, את הקבילות מבין השתבח לקדיש לבין קדיש וברכו, ראה אור זרוע שהביא בשם הגאונים, שאם אדם מזדמן לו טלית, לא הייתה לו טלית, הזדמנה לו טלית, אז יתעטף בה בין השתבח לקדיש ויברך עליה, אבל אם זה בין קדיש לברכו, יתעטף בלי ברכה, כי זה יותר חמור. אז הוא הבין שהוא טעה, והוא החזיר את התקנה. מבור גדול, אחרי שעשה תקנה בכל העיר, חזר בו מהתקנה והחזיר אותם למה שהיו מקודם. אני ידוע שהרמ"א היה מאוד מגן על מנהגים וכל החיבור שלו, וכאן גם גבורה של אדם גדול, כמו שהרמ"א כותב בהקדמה למשנה, שניכרת גדולתם של חכמי ישראל שהיו יכולים להגיד טעיתי, שיש בגמרא בבבא בתרא, נדמה לי בבבא בתרא, הדר עוקר רבה אמור עלה, ואמר דברים שאמרתי לכם, טעות אין בידי. גבורה גדולה להגיד, טעיתי. סיפר לי הרב מרדכי אליהו זצ"ל, שהיה רב גדול בבגדד, הרב יצחק בקמאל, לא שמעתי את השם שלו, אבל היה מישהו גדול, שכל השוחטים היו באים אצלו, שיבדוק את הסכינים שלהם, ובלי זה אף אחד היה שוחט. ופעם אחת הגיע אליו שוחט, בדק את הסכין, הוא ראה שהסכין לא טובה. שוחט, בדק, ראה שהיא כן טובה. וביקש מהרב, במחילה, שיבדוק עוד פעם. והרב בדק עוד פעם, והתברר לו שהוא טעה. ומחרת הרב כנס את כל חכמי בגדד, אמר להם, תדעו לכם שאני זקן, יותר אסור לסמוך עליי. אני עלול לטעות, אני כבר לא רואה טוב, אני לא מרגיש טוב, תשאלו אחרים. כן, זו גבורה גדולה של חכמי ישראל שיודעים להגיד, כשהם לא יודעים, טעיתי. מותר, כולנו בני אדם, גם הגדולים ביותר. אז כאן הרמ"א כתב בדרכי משה, שאחרי שהוא עשה את התקנה, ראה את האור זרוע, ראה שזו תשובה של הגאונים, חזר בו מדעתו וכתב שתיקן שיותר אחרי קדיש שום דבר אסור להפסיד, והוסיפו האחרונים על הרמ"א שאפילו בשתיקה לא ראוי להפסיד, שהקדיש שייך לאמירת ברכו, זה כאילו התחלה של הברכה, רק אם ישמע אחרי שאמר את גמרו את הקדיש לפני ברכו, אם הוא שומע קדיש או קדושה, יש אומרים שזה נקרא בין הפרקים ויכול לענות. אחרי ברכו, אפילו עניית קדיש או קדושה, קל וחומר אמן של ברכות, אסור לענות. כי הסביר את זה המשנה ברורה, שכשאדם אמר ברכו, כאילו אמר ברוך אתה השם. וכשאדם אומר ברוך אתה השם, אסור להפסיק באמצע ברכה. אחרי אתה מוציא שם שמיים לבטלה. כן, אחרי, בין ברכו לברוך אתה השם יוצר אור, או בערב, ברכו את השם מבורך. זה קורה שאנשים עברו לדבר, באמצע הדיבור, אנו ברכו את ברוך השם מבורך וגומרים את הדיבור. צריך לדעת, לפי הרמה, לפי האוזרוע, לפי כל אותם הפוסקים, זה נחשב שהוא ברך ברכה לבטלה. צריך לעצור, יהיה מה שיהיה, גם זה אמצע משפט. אחרי שאמר ברוך השם מבורך, הוא עומד להתפלל, אסור לדבר. כן, אז יש לנו כמה דרגות של הפסקה, בין השתבח לקדיש. יש רמב"ם גאון שאמר שמותר לצורכי ציבור או למצווה, ולכן השולחן ערוך כתב שיש מי שאומר, האחרונים כתבו לא לסמוך על זה ולא לדבר אפילו לצורכי ציבור, וכתבו שהמנהג של האשכנזים בגלות, אם היה למישהו טענה אז העבירו את זה לפני קריאת ספר תורה. קראו לזה עיכוב קריאה. לא נותנים לקרוא בספר תורה עד שישמעו את הבעיה. אבל לא בין ישתבח לקדיש. אחרי שראו שיש בזה מחלוקת, החליטו להוריד את זה מסדר היום של היתרים, ולא להפסיק. בין קדיש לברכו זה יותר חמור, ובכל אופן, אפילו אם יש לו תלית או תפילין, יתעטף בזה, אבל לא יברך. ומתי יברך? אז יש דעות, על תלית ודאי אסור לברך עד סוף העמידה, על תפילין יש דעות. יש אומרים שמניח תפילין בין משתבח ליוצר שיכול לברך אז, לפני הקדיש, לא בין הקדיש לברכו, ויש אומרים שגם על תפילין לא יברך. המשנה ברורה כותב שאפשר לברך בין השתבח לקדיש, וגם בין קדיש לברכו, רק על תפילין, לא על תלית, כי תפילין זה צורך של התפילה, עוד רגע, ואם כבר אמר קדיש, אם כבר אמר ברכו, גם על תפילין לא יברך, יחכה עד שיגיע ליוצר המאורות, ואז יברך על התפילין. עדיף אז ולא בין ברכו לברוך אתה השם. כן.
אמר שאתה שולחן ערוך, או
ציצית אפשר לברך, אבל אחרי הקדיש לא. אחרי קדיש, על בחומר, אחרי שאמר ברכו, בין ברכו לברוך אתה השם, לא יברך על ציצית. על תפילין, כן. מהשולחן ערוך לא משמע כל כך ברור, אבל מדברי הרמה, ככה זה נראה. וכך פסק משמע ברורה, ונראה לי שגם כף החיים הסכים לאותה שיטה.
למה לחוץ כאילו להתכתב את ציצית דווקא בין קדיש לברכו, יפה לחכות אחרי ברכו, שהוא יתכתב?
מכיוון ש... אחרי ברכו? כי אחרי ברכו הפסקה שם היא הרבה יותר חמורה. זה כאילו התחיל לברך, כמו שאתה אומר, ברוך אתה השם בורא פרי העץ, ולפני שאמרת בורא פרי העץ, הביאו לך תלית. תברך, למה בכלל מתעסקים בתלית? כי זה צורך של התפילה. תפילין זה עוד יותר חמור, כי בלי תפילין לקרוא קריאת שמע זה כמעט עבירה, זה כאילו מעיד עדות שקר. לכן תפילין זה הרבה יותר קשור לשמע ישראל, לכן בתפילין אפשר גם לברך, אבל בין הפרקים. לא בין ברכו ליוצא.
הרבים השליח ציבור בין קדיש לברכו, נצטר להעיר את עיני הקהל ש... יפרידו אותיות, למשל בקריאת שמע, או אם זה בשבת, שיש לסמטם מעט, שלא חסרו לנו שמע, אתה לא יודע,
אז... זה נזכר רק העץ? מה? ברגע הזה הוא מסכם?
כן, כן.
שישמור את הזיכרון בראש.
אז לא, לא, כי אולי זה צורך תפילה וגם נקולה. וגם כבוד
ה... מה שהתירו צורך תפילה זה בין השתבח לקדיש. אבל בין קדיש לברכו לא, אמרנו שהאור זרוע כתב בשם הגאונים והרמה חזר של שום דבר. גם אם ידעו, אז אפשר להגיד שהם שומר פתעים השם, שוגגים. יש הרבה שאם ההערות הם ממשיכים בתאויות. לא זה הרבה. לכן כותב הרמה שאין אומרים קדיש ולא תהילה שלפנה. לכן צריך תמיד להגיד שלושה פסוקים לפני שאומרים קדיש. מה עם קדיש על ישראל? זה מקובל שעל תורה שבעל פה, כל לימוד תורה שבעל פה אפשר לומר קדיש. המגן אברהם לא הסכים עם זה, כלומר שהגמרא מביאה שהעולם מאז חורבן בית המקדש עומד על אמן יש מרבה ואגד. אז רק אם אמרו דברי אגדה מהתורה שבעל פה, לא סיפורי חסידים, אלא דברי אגדה, אז זה מותר להגיד קדיש על ישראל. אבל על גמרא או הלכה, משנה, אסור להגיד קדיש על ישראל. כך דעת המגן אברהם. להלכה, רוב האחרונים לא הסכימו עם המגן אברהם, אמרו שעל כל גמרא אפשר. נכון שקדיש על אגדה, המעלה שלו גדולה, אבל זה לא אומר שעל תורה שבעל פה, אי אפשר להגיד קדיש. אבל בכל זאת, נהגו כולם להגיד את הממרה של משנה בסוף מכות, רבי חנניה בן שם הרצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, שזה נחשב גם גמרא וגם דברי האגדה, ואז לצאת ידי חובה גם של המגן אברהם, שאמרו גם דברי האגדה. אמרו שזה למה דברי האגדה הם יותר חשובים, כי דברי האגדה מסמכים גם את עמי ארצות, שהם לא מבינים הרבה בגמרא והלכה, אז הם שומעים שגם להם יזכו בפרט ששומעים שרצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לכן יש בזה חשיבות ואפשר, רצוי להגיד את זה בכל מקרה. יש כאלה שאפילו אומרים רק את זה, בלי שום לימוד כדי להגיד קדיש. ובזה צריך לדעת שבסימן הבא נאמר שכמו שאסור להרבות בברכה שאינה צריכה, גם לא טוב להרבות בקדישים. יש כאלה שרוצים, חושבים שיגידו עוד קדיש ועוד קדיש, אז כאילו יש בזה מעלה גדולה וזה לא נכון. יש בזה אולי חשש איסור. שהבן איש חיים מביא שבגדד נהגו האנשים להגיד אפילו את הקדיש של השליח ציבור בערבית. חצי קדיש לפני ברכו, את החצי קדיש בין שומרת עמו ישראל לעד ובין התפילה, והוא אמר שזה שטות, הם חושבים שהם מחיים את המתים עם זה, אבל אין שום סיכוי, אבל הוא אומר שהוא לא החזיר אותם כי הוא ראה שאין עם מי לדבר, שזה לא עוזר. אבל לדעתו הקדישים של השליח ציבור זה רק של השליח ציבור, ולא כולם יגידו את הקדיש. ראיתי שגם בארץ, כמו כנצא להתפלל בתקווה סוג של בבלים, וראיתי שהם עוברים לזה עד היום. הקדישים האלה לא הפסיקו, למרות שהבן איש חי כותב שזה שטות ואין בזה טעם, זה לא שלהם בכלל, זה של השליח ציבור. אבל כך נהגו בקוראים שמפני דרכי שלום, לא רצו לפגוע בישראל. יש גם דעה של החתחילה, גם קדיש של יתום, רק אחד אומר את זה, לא כמו שהיום אומרים שכולם אומרים קדיש. וגם זה מפני דרכי שלום, כתב אחידה, שאפשר שכמה יגידו קדיש כדי שלא יהיו מריבות, זה יגיד שהוא רוצה להגיד קדיש, אז תהיה מחלוקת, זה של אבא שלו, זה של אמא שלו, זה של האח שלו והאחות שלו, ואז יצילו ויכוחים, והאמת היא שיש בזה סדר, ויש בזה כללים. קדיש ביום זיכרון הוא קודם למי שקדיש בתוך שנה, קדיש בתוך 30, קודם לקדיש בתוך שנה, קדיש בתוך 7, קודם ל-30. יש בזה סדרים ויש בזה כללים, אבל כדי למנוע את המחלוקת, אמרו שכולם יגידו ונחה שפתה כל הארץ. חושבים שיש התחשבות בציבור ובשלום הציבור, למרות שזה לא כל כך חלק. בכל אופן, עוד דבר צריך לדעת, שלפעמים אדם נכנס לבית הכנסת ורואה שכולם רואים קדיש, גם הוא אומר קדיש. הוא לא יכול להגיד קדיש אם הוא לא שמע לא תורה ולא פסוקים. מצוי שלפעמים בסליחות אין מניין, ונכנס העשירי ואז השליח ציבור מיד אומר קדיש. אי אפשר להגיד קדיש אם כל העשרה לא שמעו או פסוקים כדי להגיד חצי קדיש, או משנה או דברי הלכה כדי להגיד קדיש על ישראל. לכן אם רואים שאין עשרה, כשבאים עשרה צריך להגיד שלושה פסוקים, אפשר להגיד השם צבאות עמנו, אפשר להגיד יהי שם השם, אבל להגיד פסוקים, יש תשועת צדיקים מהשם, יש כל מיני פסוקים שאפשר להגיד, אבל יגידו שלושה פסוקים ורק על זה יגידו קדיש. ואם לא רוצים לומר קדיש על ישראל, שזה בדרך כלל יתומים ואלה שחיילים בקדיש, הקדיש הזה הוא קדיש מאוד חשוב, קדיש על ישראל יותר מקדישים אחרים, אז גם יגידו איזה דבר הלכה, כמו רבי חנניה בן עקשיא, וכשנכנס העשירי לא יתחילו בקדיש, אלא יחזרו, אפילו הם אמרו את זה כמה פעמים, רבי חנניה בן עקשיא, יחזרו ויגידו את זה עוד פעם, כדי שכל העשרה ישמעו או כל מי שנכנס. המשנה ברורה כותב שלא רק מי שאמר את דברי התורה יכול להגיד קדיש, אלא קדיש של דברי תורה או של תהילים, אלא גם מי שישב בתוך הקהל. הסתפקתי מה הכוונה שלו, האם בגלל ששומע כעונה, אז אם הוא שמע דברי תורה, אז גם הוא יכול להגיד כאילו הוא אמר דברי תורה. ואז כל אחד שנמצא בקהל, או שאפילו אם הוא לא שמע, לא הקשיב, אבל הוא יודע שאמרו את זה, אז הוא יכול להצטרף. מהלשון שלו נראה יותר שאפשר לומר קדיש אפילו לא שמע. בדרך כלל הם נמצאים, יש להניח שכן שומעים, אבל יכול להיות שיש מישהו ששמע דברי תורה ולא הבין אותו. או איזה שיעור בגמרא שהוא לא הבין אותו, אבל הוא נמצא בתוך הציבור. והציבור אומרים קדיש, והוא יכול לומר קדיש, כך כותב המשנה ברורה להלכה. נקרא את סוף דברי הרמ"א. לכן מתחילים ערבית ללא קדיש, כמו שנוהגים אצל האשכנזים, שאומרים דור רחום ומיד אומרים ברכו, כאילו אמרו שלושה פסוקים. אצל הספרדים הזכרתי שאומרים שלושה פסוקים. המקור של דברי הספרדים זה מהארי, ארי כותב לומר בערבית השם צבאות עמנו, ואחרי זה לומר קדיש ואחרי זה ברכו. זה מה שנוהגים היום הספרדים, שאומרים גם שלושה פסוקים, גם קדיש, גם והוא רחום וגם ברכו. זה בעצם לא מהדין, זה מנהג ירושלים, מנהג ארץ ישראל. וככה נהגו בארץ ישראל, וזה לא מהדין. מהדין היה מספיק להגיד שלושה פסוקים ולומר ברכו. דרך אגב, בקשר לבירור החום, למה אומרים בירור החום בערב? אז נזכר שיש כיתות של מלאכי חבלה מקטרגים, שהם מקטרגים על אדם שמתפלל ובכלל על כל ישראל, וכדי לעצור אותם עוברים את הפסוקים האלה, והוא רחום מתחבר אבון ולא ישחית, זה מלאך משחית נגד אבון, וירבה להשיב הפה, יש מלאך שנקרא אב ויש מלאך שנקרא חמה, ולא יהיה כל חמתו, ואז כדי לעצור אותם אפשר להתפלל. לפי זה, בימים טובים, קל וחום ובשבת, אין לומר והוא רחום מכפר אבון. כי בשבת אין מהלכים וקטרגים, העולם הוא מקודש. ונאמרה על זה אזהרה בזוהר, שלא להגיד את הפסוקים האלה בימים טובים ובשבת. אז יש הסתפקו מהדין ביום הכיפורים. ביום הכיפורים הרי כולם עומדים לדין, אולי כן אפשר לומר את זה. יש בזה מחלוקת בקשר ליום הכיפורים. יש עוד מחלוקת בקשר לחול המועד. האם חול המועד הוא נחשב ליום טוב שגם לא להגיד והוא רחום, וכך דעת הגר"א, וכך מרכז הרב, הרב ציודה היה אומר שלהגיד ברכו, בלי להגיד והוא רחום, כך ינהגנו כאן גם באורות התורה, גם לא אומרים והוא רחום, לא רק בחגים, אלא גם בחול המועד. אומרים ישר ברכו. שאומרים והוא רחום בגלל המזיקים.
לא,
אין שבע אתה מדבר, והוא רחום. אין שבע נאמר בשולחן ערוך, שזה המפני שהיו מתפללים בשדות, ושם היו מזיקים, לא מזיקים רוחניים, יש מזיקים למטה, שהם לפעמים יותר גורים. אבל כתבו על זה המקובלים שיש לזה גם טעם אחר, לפי הקבלה, ולכן אפילו מתפללים בבית, גם להגיד יש מניין, גם להגיד מגן אבות. ממשיך הרמב"ם, כל מי שלא היה לו ציצית או תפילין והביאו לו בן משתבח בקדיש, יכול להנחיל ולברך עליהם כל זמן שלא אמר קדיש. אבל בין קדיש לברכו לא יפסיק בשום דבר. המקור מאור זרוע, וגם זה כותב המשנה ברורה, זה לציצית לא יפסיק בשום דבר, אבל לתפילין כן יברך. והוא אומר שהמקור שלו מאור זרוע, הוא דיבר רק על קליט, הוא לא דיבר על תפילין. ככל שכן, שלא יפסיק, לאחר שאמר שני הציבור ברכו, כמו שהזכרנו, שזה כבר נקרא שאדם בעצמו יתחיל לברך. ממש אסור להגיד שום מילה ולא לענות, כי הוא לא קדיש מילה.